מנחות דף ד', מתחילים בעזרת השם, מנקודתיים למעלה. כשכהן בא ומקבל מנחה, הוא צריך להכניס את שלושת האצבעות האמצעיות של היד הימנית ולעשות קמיצה, לקמוץ מתוך המנחה. עכשיו, איזה סוג מנחה זאת? הכהן צריך לדעת. זאת אומרת, אם כהן הולך ועושה קמיצה של מנחת מחבת לשם מנחת מרחשת, או שהוא עושה קמיצה של מנחת חוטא לשם מנחת מחבת, אז זה לא כזה פשוט. המסכת התחילה עם המשנה, כל המנחות שנקמצו שלא לשמם, כשרים, כשרים, בסדר, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. אם נאמר, הכהן קמץ מנחת מחבת, והוא אמר, אני קומץ עכשיו לשם מנחת מרחשת, אז המנחה באמת כשרה, אפשר לשים את הקומץ על המזבח ולאכול את השיריים לכהנים. אבל הבעלים צריכים להביא מנחה חדשה עכשיו. יש שתי מנחות שזה יותר גרוע אם עושים את הקמיצה או את אחד העבודות של המנחה שלא לשמה. שברגע שעושים את הקמיצה למשל שלא לשמה, המנחה פסולה לגמרי. אי אפשר לשים את הקומץ על המזבח והשיריים לא נאכלים לכהנים. איזה מנחות מדובר? מנחת חוטא ומנחת מנחת קנאות, שזה אדם שבא לבדוק האם אשתו זינתה, הוא מביא ביחד עם הבדיקה שבודקים את אשתו, הוא מביא מנחת קנאות. אז שתי המנחות האלה, אם הכהן כשעושה את הקמיצה שלא לשמה, המנחה פסולה לגמרי. וזה מה שלמדנו במשנה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות. שואלת הגמרא, מה המקור לזה? בישלמה מנחת חוטא, חטאת קרעי רחמנה. התורה קוראת למנחת חוטא שם חטאת. חטאת, אנחנו יודעים מהמשנה הראשונה במסכת זבחים שאומרת שחטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה. אז אם מנחת חוטא נחשב כמו חטאת, היא גם כן פסולה. מאותו מקור שלומדים על קורבן חטאת. איפה כתוב חטאת? הפסוק אומר על המנחה הזאת של החוטא, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כדי שהמנחה תהיה עלובה. מה הסיבה? כי חטאת היא, זה בעל חטא, לא מתאים שזה יהיה מנחה יפה. וגומר, אלא מה הסיבה שמנחת קנאות, אם היא נקמצה שלא לשמה, תהיה פסולה? מילא מנחת חוטא אני מבין, אלא מנחת קנאות מנהלן, ואת הגמרא דתני תנא קמיה דרב נחמן, מנחת קנאות מותרה נדבה. מנחת קנאות מותרה נדבה. רש"י פה אומר דבר מעניין. אם אדם הפריש כסף, הפריש מעות למנחת סוטה, והוא הפריש נאמר 200 דולר, ובסוף הוא היה צריך בשביל המנחת סוטה, זה עלה לו 170 דולר. נשאר לו 30 דולר עודף, אבל כל הכסף הוא הפריש בשביל מנחה. ואבו המעות יותר מן השעורים שהיו צריכים בשביל המנחה, יפלו לנדבה. מה זאת אומרת? שמים את הכסף הזה באחד מה-13 קופות שהיו בעזרה. דהיינו, ל-13 שופרות. הקופות בעזרה קראו להם שופרות. למה? כי זה היה בצורה כמו שופר. איפה ששמים את הפה זה צר, ואיפה ששומעים את הקול זה רחב. ככה גם הקופות האלה. איפה ששמים את הכסף היה צר, ואיפה שהיו מציעים את הכסף מלמטה זה היה רחב. למה עשו פתח כזה צר למעלה? כדי שמאדם יוכל להכניס כסף ולא יכול להוציא משם כסף, מפני הגנבים. אותם ה-13 קופות שהיו בעזרה, היו בתוכם 6 קופות שהיו נקראים נדבה, שם הם מכניסים את הכסף הזה שנשאר עודף, מהסכום שהוא הפריש בשביל לקנות עם זה מנחת קנאות. את מה שנשאר עודף הוא שם בקופות האלה, ולמעשה מה עושים עם זה? היו נותנים בהם מעות בתוך הקופות האלה, וכשהיה מזבח בטל, כשלא היו קורבנות להקריב על המזבח, היו קונים מהן, מהכסף הזה, כבשים לקורבנות עולות, קורבן עולה. הבשר כמובן היו מקריבים לשם השם, והאורות של הקורבן עולה היו מפשיטים את הבשר לפני שמקטירים אותו על המזבח, את האור היו נותנים לכהנים. וקרילו נדבה ציבור, כך קוראים לנדבה הזאת. בכל אופן, הכסף הזה שאדם מפריש בשביל לקנות עם זה מנחת קנאות, נשאר לו כסף, זה הולך לנדבה, וזה מה שלמעשה פה אנחנו רואים. אז את הדבר הזה אמר אחד ששונה ברייתא לפני רב נחמן. כשרב נחמן שמע את הברייתא הזאת הוא אמר, שפיר כאמרת, אתה אומר דבר נכון. שמותר הכסף הולך לנדבה, מה שהפרישו בשביל מנחת קנאות. למה? למה זה באמת כל כך נכון? מנחת קנאות, כתוב שם מזכרת אבון. המילה אבון כתובה על המנחה הזאת. מנחת אבון כתיב בה, ובחטאת גם כן כתיב, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה. אז כמו שבחטאת כתוב המילה אבון, ככה גם במנחת קנאות. אז אם כן, יש פה גזרה שווה. כמו שבחטאת אנחנו רואים מה חטאת מותרה נדבה, שאם בן אדם מפריש כסף לקנות חטאת, בסוף נשאר לו עודף, אז את הכסף הוא שם בקופה של נדבה. אף מנחת קנאות מותרה נדבה. טוב, אז אם כן, כמו שקורבן חטאת המותר שנשאר ממה שהפרישו לקנות קורבן חטאת הולך לנדבה, ככה גם במנחת קנאות. אומרת הגמרא עוד דבר שלומדים מהגזרה שווה הזאת. וכחטאת, מה חטאת פסולה שלא לשמה? אף מנחת קנאות פסולה שלא לשמה. זה למעשה המקור שאנחנו עכשיו מביאים לדין השני שלמדנו במשנה, שגם מנחת קנאות, אם נקמצה שלא לשמה, תהיה פסולה. ושאלנו מאיפה לומדים את זה? התשובה שמכיוון שעושים גזירה שווה בין מנחת קנאות לבין קורבן חטאת, אז כמו שקורבן חטאת, אם עשו את אחד העבודות המעכבות שלא לשמה, זה פסול, ככה גם מנחת קנאות, אם עשו את אחד מארבע העבודות המעכבות שלא לשמה, המנחת תהיה פסולה. אומרת הגמרא, אלא מעתה, אם אתה לומד גזירה שווה אבון אבון, ואתה אומר שכמו שחטאת, אם היא נשחטה שלא לשמה פסולה, ככה גם מנחה שלא לשמה פסולה, אז בוא נלמד אבון אבון גם לאשם. אשם יהיה פסול שלא לשמו. לא נאמר שקורבן אשם שנשחט שלא לשמו יהיה פסול. למה? דגמר, מה שכתוב אבונו לגבי קורבן אשם ואבון וקורבן חטאת, נלמד אבון אבון מחטאת. וכמו שחטאת אם הוא נשחט שלא לשמה פסול, ככה גם אשם. אומרת הגמרא, דנין אבון מאבון, ואין דנין אבון, אבונו מאבון. במנחת קנאות כתוב אבון, בחטאת כתוב אבון. אז לומדים גזרה שווה אבון אבון. באשם לא כתוב אבון, כתוב אבונו. מאבונו לאבון לא לומדים גזרה שווה. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? המשמעות של המילה אבון ואבונו זה אותה המשמעות. אז אם כן, למה אתה צריך לחלק אם כתוב אבון או אבונו? אפשר כן ללמוד גזרה שווה. יש לי ראיה שלומדים גזרה שווה אפילו כשהמילה היא שונה לגמרי. עצם זה שהמשמעות היא אותה משמעות, כבר לא לומדים גזרה שווה. איפה יש כזאת גזרה שווה? ועתנה דבר רבי ישמעאל. הפסוק אומר לגבי נגעי בתים, ושב הכהן ובא הכהן, לומדים זוהי שיבה, זוהי ביאה. שב הכהן ובא הכהן, שב ובא, לומדים גזרה שווה. שתי מילים אחרות לגמרי, רק מכיוון שהמשמעות היא שהוא למעשה בא, גם כשהוא שב הוא למעשה בא, הכהן, אז המשמעות של המילה היא אותה משמעות, לכן לומדים גזרה שווה. מה לומדים מהגזרה שווה זה כרגע לא הנושא, אבל עצם זה שאפשר ללמוד גזרה שווה משתי מילים שהן לא אותה מילה, רק המשמעות שלהם היא אותה משמעות, אז אם כן, אבון ואבונו הרבה הרבה יותר קרוב, זה גם משמעות אותה משמעות, וגם המילה היא כמעט לגמרי אותה מילה, אז ודאי שאפשר ללמוד גזרה שווה מאשם לחטאת, ונאמר שהאשם שנשחט שלא לשמה יהיה פסול. אומרת הגמרא, ועוד, לגמר, טוב, כתוב אבונו, הסימן, גזרה שווה, אבונו, אבונו לחטאת. יש אחד מהחטאות, זה חטאת של שמיעת הקול. מה זה שמיעת הקול? זה אחד מהחטאות של קורבן עולה ויורד, זה נקרא, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל הרעיון שקורבן חטאת, שאם אדם בא לחברו, אומר, תשמע, אני צריך ממך עכשיו שתבוא להעיד לי בבית הדין. אני לא יודע שום דבר על מה אתה מדבר. אתה לא יודע שום דבר על מה אני מדבר, אבל אני ראיתי אותך שם. בוא תשבע לי שאתה לא יודע שום דבר. הוא הלך נשבע בשם השם, שהוא לא יודע שום דבר ממה הוא מדבר, והוא לא יודע העדות, ואכן הוא לא יכול לבוא ולהעיד לחברו. בסוף מה התברר? שהוא שיקר. הוא בעצמו מודה שהוא שיקר. הוא חייב קורבן חטאת של שמיעת הקול. שם כתוב את המילה אבונו, וזה קורבן חטאת. וקורבן חטאת שנשחט שלא לשמה, פסול. אז בוא נלמד אבונו, אבונו, מאשם לקורבן חטאת של שמיעת הקול. לגמר אבונו אבונו, מי אבון דשמיעת הקול, דכתיב אם לא יכיר ונשא אבונו, כתוב שם את המילה אבונו. אלא אומרת הגמרא, באמת כן לומדים גזרה שווה גם בין אשם לחטאת, אבל המושג שרצינו להגיד שמנחת קנאות שנקמצה שלא לשמה פסולה, שלומדים את זה מגזירה שווה, זה לא נכון. יש גזירה שווה באמת, זה נכון. עושים גזירה שווה בין מנחת קנאות לבין חטאת. עושים גם גזירה שווה, דרך אגב, בין אשם לבין חטאת. אבל לא לומדים את זה לגבי מה קורה אם עושים את העבודה שלא לשמה, שזה יהיה פסול. לא, לא זה מה שהגזירה שווה מלמדת. מה היא כן מלמדת? כי גם זה גזירה שווה למותר נדבה הוא דגמרי. רק לגבי זה שברגע שבן אדם מפריש כסף לקורבן חטאת או למנחת קנאות, אז הכסף שנשאר הולך לנדבה. זה לומדים גזירה שווה באמת, מנחת קנאות מחטאת. אבל להגיד את הדבר המחודש הזה שנשחט שלא לשמה או נקמץ שלא לשמה זה יהיה פסול, לא לומדים את זה מהגזירה שווה הזאת. וכי תימא אין גזירה שווה למחצה. הרי איך אפשר לעשות גזירה שווה רק חצי? או שאתה לומד ששתי הפרשיות הן אותו, הן זהות, מכיוון שמחברים אותם על ידי גזירה שווה, או שהן לא זהות. אם הן זהות, הן זהות עד הסוף. אם לא, אז הן לא זהות בכלל. אומרת הגמרא, גל רחמן אגבי חטאת ושחט אותה לחטאת, אותה לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה. אבל כל הקודשים, בין לשמן בין שלא לשמן כשרים. זאת אומרת, ברעיון אתה צודק. כשאתה בא ואומר שגזירה שווה חייבים ללמוד את כל הדברים מפרשה אחת לפרשה שנייה, זה נכון. אבל כאן יש לנו סיבה למה אנחנו לא לומדים מחטאת למקומות אחרים ברגע שעושים את העבודה שם שלא לשמה, זה יהיה פסול. רק לגבי חטאת זה יהיה פסול. ולא לגבי מקומות אחרים, אפילו מקומות שנלמדים מגזירה שווה לחטאת, הם ילמדו הכל חוץ מתעדין הזה שלא לשמה פסול. למה? כי יש גזירת הכתוב ושחט אותה לחטאת, לשם חטאת, אבל רק אותה חייבים לשחוט לשם חטאת, ואם לא שחטו אותה לשם חטאת פסולה. קורבנות אחרים, אפילו אם שחטו לשם קורבן אחר, לא יהיו פסולים. מה עכשיו השאלה? אז אם כן, מאיפה נלמד שמנחת קנאות, שנקמצה שלא לשמה פסולה, אם אי אפשר ללמוד את זה מחטאת, כי חטאת יש מיעוט, דווקא חטאת שלא לשמה פסולה. אז מאיפה נלמד מנחת קנאות שנקמצה שלא לשמה פסולה? אומרת הגמרא, אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולין שלא לשמן מנהלן. אומרת הגמרא, כל אחד מהם יש מקור בשיחה מקומית, כמו שאומרים, בפרשה שלו. חטאת תמה מהי? מה הסיבה שקורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה? מה המקור? כי בחטאת מה כתוב? משום דכתיב בא היא. המילה היא מיותרת והיא באה לעכב, דווקא לשמה ולא שלא לשמה. אך הנמי, אותו דבר גם לגבי מנחת חוטא ומנחת קנאות, הכתיב בהו היא. גם שם כתוב את המילה היא. וזה אם כן, לומר לנו שלמעשה חייבים שזה יהיה דווקא לשמה, הקמיצה צריכה להיות לשמה, הנתינה בכלי שרת צריכה להיות לשמה, הולכה צריכה להיות לשמה והכתרה צריכה להיות לשמה. טוב, שואלת הגמרא, רגע, ומה עם השם? כל מה שאנחנו בעצם שינינו את הכיוון של הלימוד, זה בגלל שהשם, אנחנו לא לומדים שלא לשמה יהיה פסול. אבל אם הלימוד הוא מהמילה היא, שוב פעם השם נכנס לתמונה. השם נמי הכתיב בי הוא, כתוב שם את הלשון הוא, אז אם כן זה בא לומר, שאם זה שלא לשמה זה יהיה פסול. איך הולך שם הפסוק? הפסוק אומר ככה. והקטיר אותם הכהן, המזבחה, השם אישה להשם, השם הוא. אז בהכתרה כתוב שזה השם הוא, אז זה דווקא צריך להיות לכאורה לשמה, אם זה שלא לשמה זה צריך להיות פסול. אז אם כן, גם השם חייב דווקא להיות לשמה, ואם זה שלא לשמה צריך להיות פסול. אומרת הגמרא, ההוא, הוא, לאחר הכתרת אמורין הוא דכתיב. מה שכתוב הוא לגבי השם, זה כתוב אחרי הכתרת האמורים. מה כתוב שם? והקטיר. שהוא מקטיר את האמורים של המזבח, שם כתוב הוא. נו, אז אולי תגיד שהכתרת האמורים חייבת להיות לשמה? זה לא יכול להיות. למה? כדתניא, אבל השם לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הכתרת האמורים. המילה הוא כתובה לגבי השם אחרי הכתרת האמורים. והוא עצמו שלא הוקטרו האמוריו, כשר. הרי מה יקרה אם לא יקטירו בכלל את האמורים של הקורבן השם, אבל זרקו את הדם כמו שצריך, השם יהיה כשר. הכפרה היא בדם. אז לא יכול להיות שהכתרת האמורים חייבת להיות לשמה. כי הרי גם אם לא יקטירו בכלל את האמורים בדיעבד זה לא מעכב. אז מה, תגיד לי שאם זה לא היה לשמה זה יהיה פסול? אם זה לא היה בכלל זה לא יהיה פסול. אז כל שכן שזה לא מעכב בזה אם זה לשמה או לא. לכן השם לא חייב להיות, לא נפסל אם לא כיוונו בו לשמה. אומרת הגמרא, ואלא הוא, למה לי? אז למה באמת כתוב את המילה הוא לגבי השם, אם זה לא בא למעט, ששלא לשמה זה יהיה פסול? אומרת הגמרא, דקדר אבונה אמר רב. מה אומר אבונה אמר רב? השם שניתק לראייה. מה זאת אומרת? אדם הלך הפריש קורבן השם. סוף, מה קרה? נאבד לו הקורבן השם. איזה כפרת אבונות. מה עושים עכשיו? לא מאבדים משתונות, הלך הפריש השם חדש. בסוף מצאו את השם המקורי. אבל כבר שחטו את הקורבן השם שמצאו אותו. אז מה עושים לאשם המקורי? מוסרים אותו לרועה כדי שיראה עד שיסתאב. אשם שניתק לראייה, הדין הוא שאם ושחטו סתם, סוף אומרים לבעל האשם, אומרים לו, תשמע, אתה כבר התכפרת בקורבן אשם השני שהפרשת ברגע שהתברר לך שהאשם הקודם נאבד. אז מה עושים עם האשם הראשון אחרי שהוא נמצא? תמצור אותו לרועה, והרועה אצלו ניתן לו לראות בעדר, במראה, ברגע שיהיה לו מום, יבוא לספר לך, קח את הבימה הזאת, תפדה אותה, בכסף שתקבל תקנה קורבן עולה. בסדר גמור, הלכו מסרו אותו לרועה. מסרו אותו לרועה, ואחר כך אומר הבעלים, לרועה תביא לי בבקשה את הבימה, אני עושה קיצור דרך, ישר שחט את זה, שחט את זה סתם, לשם קורבן. אז הדין הוא שזה יהיה קשר. אבל הוא יהיה קשר לשם עולם. אבל דווקא אם ניתק אין, לא ניתק, לא. זאת אומרת, דווקא אם כבר מסרו את הקורבן השם לרועה, רק אז, אחר כך קראו בחזרה לאותו רועה, הוא אמר לו, תביא לי בבקשה את הקורבן בחזרה, והוא שחט אותו סתם, אז הוא באמת נהיה הקורבן עולה. אבל אם לא ניתק, לא. אם עדיין לא מסרו את זה לרועה, את הקורבן השם, הוא מיועד להימסר לרועה, אבל עדיין לא מסרו אותו, ואז שחט אותו הבעלים סתם, הוא יהיה אשם פסול, זה לא יהיה קשר בתור קורבן עולה. מאיפה לומדים את זה? אמר קרא, הוא בהווייתו יהיה. זאת אומרת, אם עדיין לא ניתקו אותו לראייה, אז הוא עדיין בהווייתו, הוא נשאר קורבן אשם פסול. ולכן, ברגע ששחטו אותו סתם, זה יהיה פסול. אומרת הגמרא, אמר רב, מנחת העומר, חידוש גדול שרב עכשיו מחדש, מנחת העומר שקמצה שלא לשמה פסולה. אדם הלך, מה זה אדם הלך? ציבור שהלכו והביאו מנחת העומר, יום הראשון של חול המועד פסח. רוצים להתיר את כל התבועה החדשה של השנה האחרונה, של החורף האחרון, כל מה שקצרו, ובשביל זה מביאים מנחה, מנחת שעורים, שנקראת מנחת העומר. בסוף המנחה נפסלה. איך היא נפסלה? מכיוון שכשהכהן בא לעשות קמיצה, לקחת מלוא קומצו מהמנחה הזאת, הוא חישב מחשבת שלא לשמה. אז כל המנחה נפסלת. ואז מה הדין? היא פסולה, אי אפשר להקטיר את הקומץ, והשירה הם לא נאכלים לכהנים. למה? הרי זה לא מנחת חוטא, זה לא מנחת קנאות. למה שזה יהיה פסול? אמרנו שכל המנחות שנקמצו שלא לשמם כשרים. התשובה היא, מכיוון, הועיל ובת להתיר, ולא התירה. למה מביאים מנחת העומר? כדי להתיר את התבואה החדשה. עכשיו, המנחה הזאת, קמצו אותה שלא לשמה, אז היא לא מתירה את העומר. אז גם היא הופכת להיות פסולה. וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע. אותו דבר גם לגבי אשם נזיר ואשם מצורע. אשם נזיר, למה נזיר מביא קורבן אשם? לא כל נזיר כמובן מביא קורבן אשם, רק נזיר שנטמע. נזיר שנטמע באמצע ימי נזירותו, הרי אסור לנזיר לא להתאמה למתים, לא להסתפר ולא לאכול דבר שנוצר מענבים, לא לשתות יין גם. זה לא כמו הנזירים שאצל הגויים כמובן, אצל הנזיר בעם ישראל מה שהיה פעם, זה שלושת הדברים האלה. לא להסתפר, לא לאכול דבר שקשור לענבים ולא להתאמה למתים. טוב. בסוף הוא כן נטמע למתים בתוך ימי נזירותו, אז הדין הוא שכל הנזירות שלו נפסלה, מה שהיה עד עכשיו, כל הימי נזירות כאילו לא, הוא כאילו לא היה נזיר בימים האלה, הוא צריך לתאר את עצמו, להביא קורבן אשם, ואז מתחיל ימי נזירות מחדש. עכשיו, מה קורה עם האשם הזה שהוא הביא בשביל להתחיל את ימי הנזירות מחדש? אם עשו את זה שלא לשמה, אם עשו אחד מהעבודות שם שלא לשמה, אז זה לא מתיר את הנזיר עדיין, שהוא יכול עכשיו להתחיל למנות מחדש את ימי נזירות הטהרה שלו. נאמר, הוא קיבל על עצמו להיות נזיר 30 יום. ביום ה-15 הוא נטמע. כל ה-15 ימים שהוא מנע עד עכשיו, נפסלים. הוא צריך להתחיל את כל ה-30 מחדש. מתי הוא מתחיל את כל ה-30 מחדש? אחרי שמביא קורבן אשם, אחרי שהוא נטהר. אז אם שחטו את האשם נזיר שלא לשמה, זה לא מאפשר לו להתחיל עם אי נזירות מחדש. אותו דבר אשם מצורע, זה גם כן דבר שמכשיר את המצורע. ברגע שמצורע נטמע, אחרי שהוא מסיים את כל התהליך של הטהרה, אז ביום השמיני לטהרתו הוא מביא בין הקורבנות קורבן אשם. והקורבן הזה מכשיר אותו עכשיו להיכנס למחנה. אז אם ששחטן שלא לשמן, מחדש רב שהם יהיו פסולים. למה? הועיל ובאו להכשיר ולא הכשירו. כיוון שהם באו להכשיר את הנזיר, תמה, זה בא להכשיר אותו להתחיל שוב למנות ימי נזירות טהרה. את המצורע זה בא להכשיר שהוא יוכל להיכנס למחנה, ומכיוון שהאשם הזה נשחט שלא לשמה, אז זה לא יכשיר את שתיהם, לכן האשם הזה פסול לגמרי. שואלת הגמרא תנן, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, חוץ ממה? חוץ אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, כן? כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, רק שהבעלים יצטרכו להביא מנחה חדשה, אבל המנחות שנקמצו שלא לשמם, אפשר את הקומץ להקטיר על המזבח ואת השיריים לאחל הכהנים, אלא שהבעלים עדיין התחייבו אותך לעליהם. חוץ ממי? חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות. ואם מיתה, אם זה נכון שגם מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה, מכיוון שלא מתירה את התבואה החדשה, היא פסולה, אז ניתני נמי חוץ ממנחת העומר. וזה שלא כתוב מנחת העומר, סימן שזה גם כן כשרה, מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה, אפילו שזה לא מתיר את החדש. ענה הגמרא, תירוץ ראשון, כי קטן אי, בא היחיד. בא הציבור, לא קטן אי. דווקא מנחות יחיד כתובים, אבל מנחת העומר שזה מנחת ציבור, לא מפורשת במשנה שלנו. עוד הבדל, כי קטן אי בא בגלל עצמה, בא בגלל זבח, לא קטן אי. דווקא כשהמנחה באה בנפרד, על המנחות האלה דיברנו במשנה הראשונה של המסכת, אבל מנחת העומר באה ביחד עם כבש, אז עליה לא דיברנו. כי קטן אי אנך שאין קבוע להן זמן. כל המנחות אדם מביא מתי שמסתדר לו, אבל אנך דקבוע להן זמן, כמו מנחת העומר שצריך להביא את זה בט"ז בניסן, עליו לא כתוב במשנה שלנו, לא על זה הדיברה שלנו מדברים, לא קטן אי. טוב, אמר מר, החלק השני בדברי רב היה, וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע. וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע, ששחטן שלא לשמה פסולים, הועיל ובאו להכשיר ולא הכשירו, אה? קורבן אשם נזיר ואשם מצורע שנשחטו שלא לשמה פסולים? יש לי שאלה. משנה הראשונה של מסכת זבחים, מה כתוב? נן, כל הזבחים ששחטן שלא לשמן כשרים, כמו מסכת מנחות, אותו רעיון. כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. דהיינו, הקורבן כשר, אפשר את הדם לזרוק על המזבח, את האימורים להקטיר על המזבח, את הבשר לאכול לכהנים, ואם זה בשר של קודשים קלים, גם לבעלים. אבל הבעלים לא יצאו ידי חובתם, הם צריכים להביא קורבן חדש. חוץ ממי? חוץ מפסח וחטאת. זהו. ואם איתה, אם זה נכון שגם אשם נזיר ומצורע פסולים לגמרי. ליתננה מחוץ מאשם נזיר ואשם מצורע, דבאו להכשיר ולא הכשירו, ולכן הם פסולים, כמו שאמר רב. עונה הגמרא, אתה יודע למה לא כתוב אשם? באמת אשם גזלות ואשם, באמת אשם נזיר ואשם מצורע, אם הם נשחטו שלא לשמם, הם פסולים. למה הם לא כתובים ברשימה? מכיוון שאשם, לא כל האשמות שנשחטו שלא לשמם, פסולים. רק אשם נזיר ואשם מצורע. אבל כיוון דאי כאשם גזלות ואשם מעילות, זה סוגי האשמות שבהם על חטא, דה לכפרה עתו, הם נשחטו שלא לשמם, הם יהיו כשרים, לפי דעת הנקם על כל פנים של המשנה שם, לכן לא פסיק עלי, זה לא ברור לו להגיד אשם שנשחט שלא לשמו, יהיה פסול. לכן הוא לא אמר את זה בתוך הרשימה של הפסולים. שואלת הגמרא, למה באמת לא? מה ישנה אשם נזיר ואשם מצורע, שאתה אומר שאם הם נשחטו שלא לשמם פסולים, דבאו להכשיר ולא הכשירו. הם באו להכשיר את הנזיר, להתחיל לבנות ימי נזירות טהרה, את המצורע להיכנס למחנה, אבל בסוף כשזה היה שלא לשמם, הם לא הכשירו. אז לכן הם פסולים. אז אם ככה, אשם גזלות ומעילות, החנמי באו לכפרה ולא כיפרו, כי הרי הבעלים יצטרכו עכשיו להביא אשם חדש בשביל להתכפר, אז אולי גם שהם יהיו פסולים מהאשמות האלה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, מצינו שחילק הכתוב בין מחפרים ובין מכשירים, שאנחנו רואים שהפסוק אומר שדבר שבא להכשיר הוא יותר חמור מאשר דבר שבא לכפר. לכן, נזיר ומצורע, האשם בא להכשיר אותם. ואם זה היה שלא לשמה וזה לא יכשיר אותם לפסול, כי זה יותר חמור דבר שבא להכשיר. לעומת זאת אשם שבא לחפר, כפרה פחות חמור. אז אם בסופו של דבר זה לא כיפר, זה לא יהיה פסול. מה באמת רואים שהם מחפרים יותר קל ממכשירים? מחפרים אית בהודעת ולאחר מיטה. מכשירים לית בהודעת ולאחר מיטה. מחפרים, יש דבר כזה קורבן שמחפר, שאפילו אם הבעלים מת, מביאים את הקורבן הזה לבית המקדש. אבל דבר שמכשיר מישהו, ואותו מישהו מת, לא מביאים את הקורבן הזה לבית המקדש. מה באמת הדוגמאות עליהם הגמרא מתכוונת? ותנן, יולדת, מזל טוב, האישה שהביאה חטאתה. אישה יולדת צריכה להביא חטאת ועולה. והביאה כבר את חטאתה, שזה למעשה מכשיר אותה לאכול קודשים. הרי יולדת זה אחד מהטומאות, היא לא יכולה עכשיו לאכול קורבנות בטומאה. מתי היא תוכל לאכול קורבנות? אחרי שהיא תביא את הקורבן, חטאת, אז היא תוכל לאכול קורבנות. זה מכשיר אותה, זה קורבן שמכשיר. הביאה חטאתה ומתה, יביאו יורשים עולתה. הקורבן עולה, שזה למעשה בא לחפר עליה, על כל ה... היא נשבעת שלא לא תביא יותר ילדים וכולי. צריכה להביא עולה, לא משנה. בכל אופן, העולה הזאת היא באה לחפר. התורה קוראת לזה לחפר. היורשים יכולים להביא את הקורבן עולה אפילו אחרי פטירתה. מה רואים מפה? שמחפר, דבר שבא לחפר שזה קורבן עולה, בא גם לאחר מיטה. מה קורה במקרה ההפוך, שהספיקה להביא רק קורבן עולה? אם היא הביאה עולתה ומתה, לא יביאו יורשים חטאתה, שזה בא להכשיר. רואים שהדבר שבא להכשיר לא בא לאחר מיטה. לעומת דבר שבא לחפר, שזה קורבן עולה, כן בא לאחר מיטה. טוב, אז מכיוון שדבר מכשיר יותר חמור, לכן השם של נזיר והשם של מצורע שבאים להכשיר, אם הם נשחטו שלא לשמם, פסולים. שואלת הגמרא, מה תקיפלה? רבי יהודה ברידר רבי שמעון בן פזי, מכשירים נמי מלט בהודעת ולאחר מיטה? מה? אתה אומר שמכשירים זה יותר חמור ממחפרים, דבר שמכשיר את האדם או להיכנס למחנה או לאכול קודשים, זה יותר חמור מדבר שמחפר על האדם. למה? כי דבר שמחפר על האדם, יכול להיות אפילו אחרי שמאדם מת, אפשר עדיין להביא את הקורבן, אבל דבר שמכשיר, לא מביאים אחרי מיטה. שואלת הגמרא והתנן, אדם נזיר, הסתיימו ימי נזירותו, הוא צריך להביא שלוש קורבנות, חטאת, עולה ושלמים. בחור מאורגן, הלך הפריש כסף, $1,000 בשביל כל הקורבנות. הוא מפריש מאות לנזירותו, לקורבנות נזיר שהוא צריך להביא בסוף ימי נזירותו. לא נהנין. באותו כסף, אם מישהו נהנה לפני שקנו עם זה קורבנות, הוא לא עבא, עשו לו להנות מזה. למה? כי בתוך הקורבנות של נזיר יש גם קורבן עולה. קורבן עולה, ברגע שמקדישים אותו, כבר יש בו דין מעילה. ולכן, מכיוון שהכסף הזה בפוטנציאל יש בו גם כסף של עולה, אז מדרבנן עשו להנות ממנו. אבל אם אדם כן נהנה מהכסף הזה, ולא מועלים, אין פה דין מעילה. למה? פני שראויים לבוא, כולן שלמים. הנזיר יכול להחליט, אני רוצה להביא קורבן שלמים, מפותם, בכל $1,000 שהפרשתי. ואיך יהיה לי קורבן עולה וחטאת? אני אפריש עוד כסף אולי. אז מכיוון שכל הכסף בפוטנציאל יכול להיות רק קורבן שלמים, וקורבן שלמים כשמקדישים אותו אין בו עדיין דין מעילה, רק אחרי שחיטה, להימורים, אז הכסף הזה אין בו עדיין דין מעילה, לכן מי שנהנה מזה לא חייב משום מעילה. מה זה מעילה? זה נושא רחב. הרעיון הוא שאדם נהנה מדבר של קודשים, אז יש לו חיובים מסוימים, קורבן מיוחד שצריך להביא וכנס מסוים. אבל בכסף הזה אין דין מעילה. בפני שרואים לבוא כולם שלמים כמו שאמרנו. עד לפה מדובר חיים כולכם היום, כשהוא היה אדם בחיים. מת, אם הנזיר מת, אבל הוא הספיק לפני מיטתו להפריש כסף לקורבנות נזירותו. והיו לו מאות סתומים. הוא הפריש כסף לקורבנות נזיר, אבל הוא לא החליט איזה כסף יהיה לחטאת, עולה, שלמים. זה כבר נראה בחנות, ברפת, נחליט מה אני קונה בשביל זה, איזה סכום וכל זה. הוא לא החליט איזה סכום הולך לאיזה קורבן. אז הדין הוא יפלו לנדבה, שלחה למשה מסיני, שכל הכסף הזה הולך לקופה של נדבה שהערכנו בתחילת השיעור. תוך 13 קופות היו קופות ששם היו מכניסים כסף, שזה היה לקורבנות נדבה, נדבת ציבור, שהיו קונים עם זה עולות לזמן שלא היו קורבנות על המזבח. אבל אם מפורשים, אם הוא כבר הספיק אפילו לפרש, $500 זה בשביל קורבן עולה, עוד $500 בשביל קורבן חטאת, עוד $500 בשביל קורבן שלמים, אז מה עושים עם כל סכום וסכום של כל כסף של כל קורבן. אז ככה, דמי חטאת, שאם היה פה בהמה של חטאת, אז חטאת שמתו בעליה, הדין הוא שהיא תמות. אז דמי חטאת גם כן יוליך לים המלח. מה זה יוליך לים המלח? מאבד את הכסף הזה, כאילו שם את הכסף הזה בים המלח, ושם זה מתקלה. לא נהנין ולא מועלים. למה? אין בזה דין מעילה, כי זה בכל מקרה כסף שהולך לאיבוד. דמי עולה, יביא בהן עולה. מביא עם הכסף הזה קורבן עולה. למה לא? ומועלים בהן, כמובן שבזה דין מעילה, בגלל שעולה, ברגע שמפרישים אותו, הוא כבר יש בו דין מעילה. דמי שלמים, יביא בהן שלמים, אבל מחמירים בהם כמו חומר של שלמי נזיר, הם נחלים רק ליום אחד. המצד שני, אין טעונין לחם, יתוב שצריך לתת את הלחם ונתן על כפי הנזיר. אבל פה אין נזיר, הוא נפטר, אז לכן לא מביאים לחמים, שאת ה-20 לחמי נזיר. זהו. עכשיו, מה הראיה מפה? שאומרת הגמרא, והעולה הוא שלמים דנזיר דמכשירין נינו. קורבן עולה וקורבן שלמים של נזיר, הם הרי מכשירים אותו, הם גם כן מכשירים, וכעתו לאחר מיטה. אפילו שהם מכשירים את הנזיר, שהוא עכשיו יכול להתחיל לשתות יין, יכול להתעמל למתים ולהתגלח, בכל זאת מה אנחנו רואים? שזה בא אפילו אחרי מיטה, כמו שכתוב מפורש פה במשנה. עונה הגמרא אמר רב פאפה, אחי כאמר רב ירמיה, לא מצינו הכשר קבוע, ומצינו דבר שמכשיר קבוע על יחיד, זה בא לאחר מיטה. נו, ומה זה נזיר? וזה נזיר הכשר שאינו קבוע הוא. מה זאת אומרת? זה לא קורבן הנזיר, הקורבן הזה הוא לא קורבן יחיד שבא להכשיר אותו. קורבן יחיד שהוא היחיד, הקורבן הזה הוא יחיד, שאם קורבן אחד לבד הבן אדם נהיה מוכשר, זה באמת לא בא לאחר מיטה. אבל כאן לא הקורבן... זה לא קורבן אחד יחיד שמכשיר. למה? דאמר מר, גילח על אחד משלושתן יצא. שגם אם אדם גילח אחרי אחד מהקורבנות, הוא כבר יצא ידי חובה. זאת אומרת, לא צריך לחכות שיהיה כל שלושת הקורבנות להקריב אותם, כדי שיהיה מותר לנזיר להתגלח. אז אם כן, אין פה קורבן אחד יחיד שבא להכשיר. אז באמת, בגלל זה, זה לא נקרא מכשירין, והקורבנות האלה באים לאחר מיטה. אבל קורבן אחד שבא להכשיר, באמת לא בא לאחר מיטה. למדנו שרב סובר על אשם של מצורע שנשחט שלא לשמו, שיהיה פסול לגמרי. ככה אמר רב, שואל את הגמרא, אשם מצורע, מיטיבי, אשם מצורע שנשחט שלא לשמו, או הרי מהאדם של האשם מצורע צריך לתת על האגודל של יד ימין של המצורע ושל הרגל הימנית של המצורע. ולא נתנו, או שלא ניתן עם דמו על גבי בעונות, זה נקרא אגודל, זה נקרא בוען. הרי זה עולה לגבי המזבח. אז זה, לא, זה קשר, סותר את דברי רב שאמר שזה יהיה פסול אם זה נשחט שלא לשמו. עוד, וטעו נסחים, צריך להביא ביחד עם זה נסחים כמו אשם מצורע, נסחים של יין. וזה שהמצורע זה לא הכשיר אותו, זה נכון, וצריך אשם אחר להכשירו. תיובת דרב, זו תשובה ממש ניצחת לרב, כי רב אומר שבגלל שזה לא מתיר את המצורע, לכן האשם הזה פסול לגמרי. כאן אנחנו רואים מפורש שהאשם הזה, למרות שהוא לא מתיר את המצורע, הוא יהיה כשר, רק שהוא לא עלה לבעלים לשם חובתם. עד כאן השיעור על דף ד'.